בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 31 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. ארבעה חברים יש בלהקת פיקניק. היא הוקמה בתחילת ה-80s, זו להקה ותיקה, אהובה, יש אפילו מי שאומר שהיא תופעת תרבות ברוסיה. היא מוגדרת להקת רוק, למרות שהמעריצים, מטבעי הלכת, יאמרו לכם שזה רוק רוסי אותנטי. וביום שישי, 22 במרץ, להקת פיקניק הייתה אמורה להופיע בהיכל קונצרטים כ-20 קילומטר ממרכז מוסקבה. בשמונה בערב, האולם כבר היה מלא, הכל היה מוכן, וארבעה חמושים פרצו פנימה ופתחו באש לעבר הקהל. שלושה מהחמושים ירו בנשק אוטומטי, הרביעי הצית את האולם. הם צילמו את עצמם כל הזמן, בשלב מסוים אפילו נראה אחד המחבלים בסרטון מנסה לערוף ראש של קורבן ששכב מחוסר הכרה על הרצפה. המתקפה עצמה ערכה דקות, פחות מחצי שעה, ובסופה המחבלים נמלטו ברכב לבן. עשרות נותרו לכודים באולם כשחלק מהגג שלו קרס עליהם. לכוחות הביטחון הרוסים לקח הרבה זמן להגיע לשם, ורק שעות אחרי הפיגוע התבררו ממדי ההרס. כ-140 נרצחו, עשרות נפצעו, ויש עדיין עשרות נעדרים. זה הפיגוע הקשה ביותר על אדמת רוסיה ב-20 השנה האחרונות. המחבלים נתפסו, ארבעתם, יחד איתם עוד שבעה נעצרו בחשד לסיוע. העצורים נחקרו, ומספיק לראות את הפנים של המחבלים כדי להבין איך הם נחקרו. לאחד מהם, למשל, חסרה אוזן, כולם עם סימני אלימות קשה. וכמעט יממה אחרי הפיגוע הקשה הזה, נשא הנשיא פוטין נאום קצר.
אני פתאליס, קריצה, ידוויגליס, סטורנו אוקראינה.
בנאום הוא הבטיח יד קשה, הוא דיבר על הברבריות של המתקפה והפנה אצבע מאשימה לעבר אוקראינה. פוטין אמר שהחוליה נתפסה בדרך לגבול עם אוקראינה, הוא אמר שמהצד השני של הגבול, בצד האוקראיני, היו כבר מי שחיכו כדי לסייע להם. בכל הנאום פוטין למעשה לא הזכיר במילה את מי שכן לקחו אחריות על הפיגוע, את מי שהודיעו בגאווה שהם אלו שביצעו את הפיגוע. פוטין לא דיבר בכלל על הארגון שיש לו חשבון ארוך עם רוסיה, הארגון שמאיים באופן קבוע לעשות בדיוק את מה שנעשה באותה הופעה של להקת פיקניק במוסקבה. הארגון הזה הוא ISIS-K, והוא הפך לאחת מזרועות הטרור המסוכנות, המוכרות והקטלניות היום בעולם. אז הפעם אנחנו עם יורם שווייצר, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ועם הסיפור של דאש חורסן. שלום יורם.
שלום שלום.
יש לא מעט אנשים ששאלו את עצמם אחרי הפיגוע, מה בעצם מחפש דאש במוסקבה? אבל אנחנו לא באמת צריכים להיות מופתעים מפיגוע דאש ברוסיה, נכון?
ממש לא. קודם כל, דאש והשלוחות שלו, גם דאש בסוריה ובעיראק, וגם דאש מהשלוחות השונות שלו, באפריקה, באסיה, במרכז אסיה, בדרום מזרח אסיה, מבצעים פיגועי טרור רבי נפגעים כל הזמן. ובמקרה הזה אנחנו יודעים שמי שנטל אחריות לפיגוע הזה, מה שנקרא המדינה האסלאמית מחוז חורסן, כלומר השלוחה האפגנית נקרא לה ככה של דאש, ויש לה גם חשבון היסטורי וגם חשבון קונקרטי נגד רוסיה של פוטין, כלומר לא צריך להיות מופתע, והם גם בהצהרות שלהם מדברים על רוסיה, כאחד היריבים שלו, יש להם חשבון קונקרטי מעכשיו, חשבון קונקרטי היסטורי, והצהרות שהם הולכים לפגוע ברוסים, ולכן זה לא מפתיע.
חורסן, בעברית, המקום שבו זורחת השמש, זה התרגום. וזה חבל ארץ גדול שמתפרס על פני אפגניסטן, חלקים מאיראן, אוזבקיסטן וטאג'קיסטן, זה מקום עצום ורווי מלחמות. ושם גם נוסד ארגון, או אם תרצו, סניף של ארגון, ארגון המדינה האסלאמית.
وان اخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين
المدينه الاسلاميه شكما ب 2014 يونيو نحن قد ما متصينين 10 سنين لهكمتها اتخيلوا لاجيء باופן ادرجتي شوات ايمونين بكل من ازورين بالعالم احد منهم هي افغانستان
المدينه الاسلاميه داعش هي نولدا كشيتطصلت من القاعده ואז הפכה את אל-קאידה לאויב שלה. וגם דאעש חורסן, שנשבעה אמונים לחליפות, גם היא הפכה את אל-קאידה ואת כל מי שקשור לאל-קאידה לאויב.
עכשיו צריך לזכור שמי שהיה באפגניסטן, זה ששלט באפגניסטן או התיימר לחזור לשלוט באפגניסטן, בסופו של דבר הצליח, זה הטליבן. והטליבן מזוהה עם אל-קאידה, ויש יריבות יריבות עד בין אל-קאידה, שממנו יצא דאעש המקורי, ובין דאעש חורסן. ולכן דאעש חורסן, מרגע שהוא קם, ראה באל-קאידה כמובן יריב, וראה בטליבן יריב, וברגע שהטליבן גם תפס את השלטון, ועוד מקיים יחסים עם ארצות הברית, ועם מדינות במערב, ועם האום, אז הוא מבחינתם כופר, כי הוא מקיים קשר עם המערב, והוא גם כופר בעליונות של דאעש, על פני כל השאר. תזכור, ברגע שיש חליף, אז החליף הזה, ולדאעש, גם באזור פה יש חליף, שהוא מהווה חליף לכל השלוחות, ולכן כל מי שלא מציית לו, ולא נכנס תחת חסותו, ולא מקבל את פקודותיו, ולא מציית לו באופן מלא, הוא כופר, ולכן הם רואים בטליבן, גם יריב על השליטה באפגניסטן, וגם יריב בסיסי, כי הוא לא מקבל את האוטוריטה שלו, ולכן הוא יריב עד מוות, זה לא יריבות סתמית.
כן, היה הרבה מוות, ועדיין יש. הרבה מוות ביריבות הזו, הרבה פעולות הדדיות, זה נגד זה. דאעש חורסן הלך והתחזק, הלך והתאמן, גייס לוחמים ותמיכה, וניהל סוג של מלחמה ממש מול הטליבן.
בהחלט, הטליבן נלחם באופן מלא נגד דאעש, והוא גם מצליח להחליש אותו ולפגוע בו. אבל דאעש חורסן, שנשען במידה רבה על כאלה שפרשו, מהטליבן, שהטליבן נראה להם לא מספיק קיצוני, או לא מספיק דבק בעמדתו, חלק מהם אנשים שבאו מהאזור הזה, גם של פקיסטן, גם של אפגניסטן, וגם מתנדבים מטאג'יקיסטן ועוד. ויש גם אויגורים שהצטרפו אליהם, לדאעש חורסן.
עיקר הפעילות של דאעש קיי בשלב הזה, התמקדה באפגניסטן, אבל לא רק שם. ובכל מקרה, המוניטין של הארגון, הפוטנציאל המסוכן של הארגון, כבר יצאו מחוץ לגבולות האזור. והגיעו גם אל הרדאר של סוכנויות הביון במערב.
היא פעלה באפגניסטן, וברגע שהם הגיעו לרמת בשלות מסוימת, האמריקאים זיהו שיש פה סכנה גדולה במקבילה לטליבן, וירדו עליהם בצורה מאוד מסיבית, והרגו את המפקד שלהם, את החליף שלהם, את האמיר שלהם, וברגע שהטליבן עצמם תפסו כבר את השלטון, אז דאעש חורסן, או המדינה האסלאמית חורסן, יצא חוצץ נגד הטליבן, הכריז עליו כארגון כופר, וגם ביצע את הפיגוע שהיה בסוף, לקראת סוף השלמת המהלך הנסיגה האמריקאית, פיגוע שהרג 13 אמריקאים וכמעט 160 פלוס הרוגים בפיגוע אחד התאבדות שביצע דאעש חורסן, שהוא רצה להכות פעמיים, פעם אחת הטליבן, להראות להם שהם לא ישלטו באפגניסטן, כי הם רוצים להחליף אותם, וכמובן פגיעה באמריקאים ובנסיגה שלהם. וסימנו גם לאמריקאים שגם הם יעד.
We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership and facilities. We will respond with force and precision.
והארגון הזה תמיד, תמיד נחשב בעיני האמריקאים שמסתכלו על אפגניסטן וחששו מי יצא לפיגועים במערב ובטח נגד ארצות הברית ואולי בתוך ארצות הברית פנימה, הם סימנו את דאעש חורסן, את המדינה האסלאמית חורסן כארגון פעיל שיכול לצאת החוצה, הם סימנו אותו מבין הארגונים. היכולת הזאת היא לא יכולת לכבוש את אפגניסטן כרגע מידי הטליבן, אבל יכולת לבצע פיגועים שמחייבים לטליבן, שנלחם בהם, וגם במדינות מסביב. ולמרות המכות שהם ספגו, גם מארצות הברית וגם מטליבן, שרודפים אותם ונלחמים אותם על בסיס יומי, יש להם מספיק אנשים, ברמה של כמה אלפים, שפעילים ונערכו ליום הזה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
בחמש השנים האחרונות ארגון דאש אמנם הלך והצטמצם. אבו בקר אל בגדדי, הוא חוסה למשל.
He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place.
ואחריו, גם המחליף והמחליף של המחליף ובכירים אחרים יצאו לפנסיה מוקדמת בפעולות צבאיות במזרח התיכון. גם הסניף האפגני, דאש חורסן, גם הוא ספג אבדות, אבל יחסית לפלגים האחרים של הארגון, הוא הצליח לשמור על כוח. מעריכים שהיום הוא מונה כ-5,000 לוחמים פעילים. הוא שמר גם על כסף, מיליונים שממשיכים לממן את הפעילות שלו. ובעיקר, הארגון שמר על הרעיון הרדיקלי של מדינה איסלאמית, מדינה שעכשיו לתפיסתו הוא זה שיכול להוביל.
בהחלט, תזכור לחורסן, למושג הזה של חורסן, יש משמעות היסטורית. נכון שהמזרח התיכון ודאי שכונן את החליפות במזרח התיכון, כי זה היה לב ליבה של ה... של האימפריה האסלאמית בעבר, הם יכלו לעשות זה אם היו מצליחים גם בערב הסעודית. בהיעדר ערב הסעודית ויכולת לעשות זה שם, הם הלכו לעיראק ולסוריה, בגלל שהנסיבות אפשרו להם. עכשיו הם נדחקו החוצה, וחורסן, שגם היוותה, אני מזכיר שהאזור הזה גם היווה את האזור שבו הטליבן ואל-קאידה ניסו להקים את לב החליפות, כי לחורסן במורשת האסלאמית זה אזור שממנו ניבאו שהחליפות האסלאמית תצא. ולכן הארגון עצמו בהחלט רואה את עצמו היום כאוונגרד שיוביל את ההקמה המחודשת של החליפות האסלאמית, שנכשלה זמנית, יש להדגיש זמנית בראייתם, כי זה הכל מצמוץ עין של ההיסטוריה, הכל יש להם סבלנות, ולכן מבחינתם כרגע הארגון הזה, בין השאר בגלל זה הוא גם נתפס ככזה, יש לו יומרה שהחליפות המחודשת תבוא מהאזור הזה של חורסן, קרי אפגניסטן וסביבותיה.
דאש קיי, דאש חורסן, לקח על עצמו תפקיד לא רשמי אולי של מוביל המאבק. הוא מנהל את המאבק הזה מול הטליבן באפגניסטן, מול מטרות מערביות באזור, והוא מנהל אותו גם מול איראן.
ISIS is now claiming responsibility for that deadly twin blast in Iran that happened on Wednesday. The explosions were at a memorial for Iranian military commander Qasem Soleimani who was killed.
הפיגוע באיראן, שני הפיצוצים שהרגו בינואר האחרון 95 בני אדם ופצעו כ-200 ביום השנה הרביעי לחיסול של קאסם סולימני, גם הוא מבית היוצר של דאעש חורסן. האמריקאים הזהירו את האיראני מראש, אבל הפיגוע הזה יצא אל הפועל והציג לעולם עליית מדרגה ביכולת הביצועית של הסניף האפגני של דאעש.
אם היית שואל, איש דאעש, לוחץ אותו, אומר לו מכל שלל היריבים שיש לך, מי היריב שאתה הכי מתאהב אותו, הוא היריב המרכזי שלך, הם היום, הוא היום אומרים לך השיעים ואיראן. וגם האיראנים, אני מזכיר שוב, האיראנים היו מהגורמים יחד עם חיזבאללה, ויחד עם הרוסים, ויחד עם הקואליציה הבינלאומית, שנלחמה ובעצם סייעה להביס את כל אחד מסיבותיו הוא, את המדינה האסלאמית ולעקור אותה. עכשיו יש פה יריבות שישית וסונית, שזה יריבות עזה, היריבות הכי קריטית מבחינת דאעש. אל-קאידה גם ראה בשיעים יריב, אבל לא הלך להם על הראש, כמו שהלכו זרקאווי שנחשב לסבא של דאעש, הוא זה שהיה האב המייסד של התפיסה ששמה אצל הג'יהאד העולמי את השיעים, כיריב המרכזי שיש לחסל אותו. ודאעש והמדינה האסלאמית ממשיכים בתפיסה הזאת.
וכאן נכנסת לתמונה גם רוסיה, והחשבון הארוך, אפילו ההיסטורי, שיש לדאעש חורסן עם הרוסים. דבר ראשון, זה עניין דתי. דאעש חורסן, כמו כל ארגון איסלאמיסטי פונדומנטליסטי, רואה במי שהוא לא מוסלמי, כפי שהוא מפרש את האסלאם, ככופר, כאויב. ורוסיה היא מדינה נוצרית מובהקת, ולכן לאורך השנים, כשדאעש אימו לפגוע במטרות נוצריות בולטות בעולם, אז איפשהו בחלק העליון ברשימה, היה גם המנהיג של רוסיה, ולדימיר פוטין. אבל זה יותר נראה כעניין דתי. דאעש חורסן, רואים ברוסים אויב עוד בגלל המלחמה של ברית המועצות באפגניסטן, והמלחמות של רוסיה בגורמים האיסלאמיסטיים בצ'צ'ניה. ואם אנחנו נסתכל על זמננו בעיקר, אז הרוסים הם אויב של דאעש בגלל התמיכה של רוסיה במשטר של אסד, והמלחמה האקטיבית שניהלו כוחות רוסים בארגונים הסונים בסוריה. ב-2017 למשל, שגרירות רוסיה בדמשק הותקפה על ידי דאעש, והיו גם ניסיונות נוספים, אפילו על אדמת רוסיה. פעמים רבות, שירותי הביטחון הרוסים הודיעו שהצליחו לסכל כוונות כאלה. בתחילת החודש הזה, הם הודיעו שסיכלו ניסיון פיגוע בבית כנסת במוסקבה. אבל מוטיבציה להוציא לפועל, פיגוע גדול על אדמת רוסיה תמיד הייתה לדאעש. גם מבצעית הם התקשו לעשות את זה.
המוטיבציה ישנה, אבל אחד הדברים שמאפיין את דאעש זה את המדינה האסלאמית, שיש להם שלל יריבים ושלל אויבים. ולכן הבחירה במי לפגוע קודם היא בחירה של עדיפויות. זה לא ארגונים חסרי שיש להם יכולת בלתי מוגבלת. זה לא, בטח לא אחרי שהמדינה האסלאמית הובסה מבחינה צבאית ונאלצה להתאושש. זה לא שמדובר על סין או על ברית המועצות לשעבר, או על האימפריה האמריקאית שיש להם יכולות. מדובר בסך הכל על ישות טרור שהייתה, וארגוני טרור מבוזרים שחיים ונרדפים, והם צריכים לחיות גם, והם לא מוציאים פיגועים קונסטנטלי בכל מקום בעולם, ולכן הם מחלקים את מה שהם יכולים, לפי היכולת המבצעית, לפי ההתכנות, לפי הכספים שיש להם. הם אוספים גם מודיעין לקראת מבצע. זה לא שהם עושים כל הזמן 100% שהם יכולים בכל מדינה.
ועכשיו הגיע הרגע שבו המוטיבציה והיכולת המבצעית של הארגון נפגשו יחד. גם הפעם, כמו בפיגוע בקבר של סולימני באיראן, גם כאן לאמריקאים היה מידע מקדים שמשהו כזה עלול לקרות. גם הפעם הם הזהירו את הרוסים, שלפי חלק מהדיווחים זלזלו במידע שהגיע מארצות הברית על כוונה של דאעש לבצע פיגוע, אולי אפילו באולם קונצרטים. והנה גם הפעם, דאעש חורסן הצליחו לבצע פיגוע משולב, מורכב, פיגוע קטלני, הצליחו להרוג עשרות. וזה פיגוע שמבחינת הארגון נחשב הצלחה אדירה.
הוא מבחינתו זה רק חלק ממסע ארוך, הוא חוגג את ההצלחה שלו, הוא מתעודד, אני מניח שזה יהיה השראה לסניפים נוספים של דאעש, יכול לזה עודד אותו ללכת למערב למקומות יותר עמוקים, כדי להוכיח שהוא חי וקיים, ולא רק ברוסיה, זה בוסט.
כן, ובאופן טבעי, אל מול ההצלחה שמייחס לעצמו דאעש, בולט הכישלון הרוסי. קולות שטוענים למשל ששירותי הביטחון ברוסיה היו עסוקים עד כדי כך באוקראינה, שהם פשוט הזניחו איומים אחרים. וזו גם אחת הטענות שעולות עכשיו נגד פוטין, אחד ההסברים. לסיבה שבגללה בנאום שנשא יום אחרי הפיגוע, הוא לא הזכיר אפילו במילה את דאעש שכבר נטלו אחריות. הסבר על למה הוא הקפיד להאשים את אוקראינה, למה הוא אמר שהמחבלים נתפסו בדרך לגבול עם אוקראינה, שם המתין להם סיוע. הטענה נגד פוטין היא שזה ניסיון שלו להצדיק את המשך המלחמה של רוסיה באוקראינה, כן. אבל אולי בעיקר ניסיון לחפות על המחדל מול דאעש, ועל האופן שבו רוסיה פשוט נתנה לארגון הזה לצמוח ולהתחזק בשטחה ממש מתחת לאף. ומאז הפיגוע, עלתה רמת הכוננות בכל המערב. בשוודיה, לדוגמה, ערכו ישיבת חירום בעקבות הפיגוע במוסקבה, כדי לתקבר עוד יותר את ההבטחה באירוויזיון הקרוב. דאעש חורסן הפך כך לארגון שמהווה היום איום מיידי על מטרות בכל העולם.
תראה, אנחנו כולנו עכשיו מתנפלים על דאעש חורסן כאילו המגה ארגון הבא. הוא ארגון מסוכן, ספור שהוא ארגון מסוכן, יש לו יומרות שהם חורגות מאפגניסטן ומסביבתה, ולכן צריך להסתכל עליו בעיניים רציניות, אבל שוב, יש גם ארגונים נוספים, שלוחות נוספות, פעילות מאוד. מה שצריך להדאיג זה העובדה שבמערב, בגלל שמאז שהמדינה האסלאמית נקפה, או הטריטוריה שלה עבדה ב-2019, ורוב הפעילות שלה בסדר גודל של מאות פיגועים בשנה ברחבי העולם, שנתפס כפריפריה של המערב, פחות עניינו את המערב, היום הפיגוע הזה, אפילו יותר מה שהפיגוע באיראן, מפנה שוב עיניים וחשש לאפשרות שאנחנו נראה במערב או פעולות יזומות של ארגונים מסוגיהם של שלוחות דאעש או אפילו שלוחות אל-קאידה, וזה יכול להגיע למערב וגם לתת השראה.
ויש עוד דבר ששווה לדבר עליו כאן. ההתחזקות של דאעש קיי באפגניסטן, העובדה שאחרי הפיגוע במוסקבה הוא הפך לארגון שנמצא במקום גבוה יותר, אולי אפילו גבוה מאוד, בסדר העדיפויות של המערב, כל זה יכול להוביל לתרחיש שכבר קרה בעבר. תרחיש שבו האויב של דאעש חורסן מבית, הטליבן, יהפוך פתאום לשותף של המערב, בניסיון לנטרל את מה שנתפס כרגע, קרה יותר מבין שלל אפשרויות רעות.
תראה, העלית פה סוגיה שאני מהרהר בה בהם האחרונים, האם באמת הטליבן יהפכו להיות במסגרת האירוניה של ההיסטוריה סוג של שותף למדינות במערב שהם מוכנים כדי לנסות לנטרל יחד את האיום הזה של דאש חורסן. תראה, עד היום זה לא קרה במידה רבה ככל שאני יודע מהמידע הגלוי. אני חושב שהמודיעין האמריקאי שהצליח להשיג מידע על רוסיה ועוקב אחרי הפעילות של השלוחות האחרות, יפקח עיניים ביתר סט, כי שוב, הערכה האמריקאית שבאה מפי מפקד סנטקום, מדברת על האפשרות שהדבר הזה יזלוג למערב, כולל פיגועים נגד יעדים אמריקאים, ולכן הכיסוי המודיעיני יקבל בטח תוספת תשומת לב. אבל שיתופי פעולה עם השטן נגד איום קונקרטי על המערב, שהטליבן לא נתפס בארצות הברית כמאיים, על יציאה לארצות הברית או למערב לעשות פיגועים, הוא אפשרי, בעולמנו בהחלט אפשרי.
יורם שווייצר, תודה.
תודה לך.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר וההפקה, דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.